פעם אחרונה שקלטתי שיעור שלך זה לא נגמר טוב. טוב, איך עוד נגמר?
מה, אתה איתנו נשבר אז?
טוב, כשאנחנו מדברים על מלאכות שבת, אנחנו כמובן, כמו שהבטחתי, לא התחלנו בהתחלה, בשביל להתחיל את הלכות שבת צריך להתחיל ביסודות מלאכות שבת, בהגדרות, והגדרת מלאכה, ובלכת מחשבת, וכל זה אנחנו משאירים לקיץ, בעזרת השם. אנחנו קפצנו ישר למים, אבל כן צריך לומר בגדול ש39 מלאכות השבת נלמדות מאיפה? אז אתם למדנים, אני אגיד שנלמדות מהמשכן, שכתוב במשכן, יש 39 פעמים, נכון? מלאכה. הרב יואל בן נון טוען שזה 39 את הדברים שנלקחים למשכן, את המשקדש ואת קנו, את הכיור, את קנו, את בגדי עשרת השרת בקודש, את בגדי ארון הקודש, וכל וכל, יש איזה שיעור פה פעם. בקיצור, יש 39 יסודות של מלאכות המשכן. ובמובן הזה, כן, היה צריך לשאול את עצמנו, האם המלאכה מתוך 39 המלאכות נקראת בישול? התשובה היא?
לא.
לא. כי ב-39 המלאכות, אנחנו פותחים את פרק שלי במסכת שבת, אנחנו מגלים שהמלאכה הזאת נקראת אפייה. נכון? תולים שם התוספות, למה זה אפייה ולא בישול? אבל יכול היה צריך להיות בישול, כי מה עשו במשכן? בישלו את ה...
אפו לחם.
בישלו את הסממנים. בישלו את הסממנים, אז זה מלאכת בישול. עכשיו למה זה צריך להיות באמת אפייה? כי כל היחידה הראשונה של 39 המלאכות אלו מלאכות שנקראות בשפת הגמרא סידור הדפת, נכון? החורש והזורע והקוצר והבורר והנרקה כל אלו מלאכות שנקראות סידור הדפת. בעצם זה לא הזמן למבואות, אבל מי שמסתכל על רשימה 39 המלאכות מגלה שהיא בנויה מכמה יחידות מאוד ארוכות. יש את יחידת הלחם שמתחילה, זה מאוד מעניין, הלחם מתחיל אגב חורש הזורע מה קודם? יש בו איזה קיבוץ ניקי רפואה, איזה מושב, איזה חקלאי, קודם חורש, אבל מה כתוב לנו? יש מי שיודע את זה מהגמרא ויש מי שיודע את זה מהשדה. אז מי שיודע את זה מהגמרא יודע שהגמרא שואלת, הרי כתוב הזורע והחורש, שואלת הגמרא, מיכדה 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 בקר בבירי שוועד ארזרי, הרי חורשים קודם, אומרת הגמרא, תנה בארץ ישראל קאי, וקודם זרי ועד ארקר בי. אתה נמצא בבבל, אתה אומר, בטח בארץ ישראל זה עובד הפוך. אמא, מה שכתה פותח את הירושלמי, החורש קודם. והמשנה בכתב יד קויפמן אומרת, זה המשנה של הירושלמי, זאת אומרת כך, אנחנו מקובלנו, החורש קודם. אז בסדר, אוקיי. אבל זה כשנימד חורש וזורי נדבר בנפרד, כנראה באדר איפשהו. מכל מקום, המלאכות הללו מהחרישה בצפונה הן מלאכות של סידור הדפת. אחר כך יש את קבוצת המלאכות של הכנת הבגד, נכון? קשורה על שני בתי נירים והמיסך והצובע והטובע והמלבן, כל מלאכות הקטנים, תמים בקודש ברוך הוא, והמלאכות של הכנת טיוטי, חבר'ה, האורות, שלמה זה נועד? מה עושים עם האור? לא, במשנה, מה עושים בסוף עם האור? כותבים עליו. כלומר, בסוף, אתה שואל מה האדם צריך בחיים, הוא צריך אוכל, הוא צריך בגד, והוא צריך ספר, זה מה שהוא צריך. ואם תרצו, מה עוד הוא צריך? אם ייתן לי אלוהים לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, הוא צריך בית, הבונה והסותר, אולי המחבא והמביר, נכון? זה פחות או יותר כל מארג המלאכות של מלאכות שבת, זה המלאכות היצרניות, זה מה שאדם צריך בעולם. זה היה ככה בחצי מילה מבואית על המלאכות, אבל הבישול בוודאי זאת פסגת המלאכות של הכנת האוכל, נכון? והשבת כמובן קשורה מאוד 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 למי שראה את הפסוקים, את אשר תופו אפו, את אשר תבשלו משלו. כל ההכנה מראש מתבצעת מתי? ביום שישי, והכינו את אשר יביאו, אולי אפילו אומרת הגמרא בביצה, יש דעה כזאת, החרש"י מבין, הכנה דרבה, שההכנה הזה דאורייתא, עד כדי כך, יש מצווה להכין, אגב, בפועל, אנחנו ככה מתנהלים, נכון? אנחנו ביום שישי מכינים לשבת, זה חלק מהסיפור. אני לא הכין לשבת שום דבר, אז יכול להיות דבר כזה שפתאום השבת מתרגשת עליך ואתה, אוי, שבת, לא שמתי לב, מוציא שימורים של גפילטה פיש ואיזה חלה מהמקפיא.
או שאתה בחול.
או שאתה בחול, ואז אתה לא מכין? כי יש לך בית חבד? מה? אוקיי. התקלח לפחות, אתה... לא יודע, הצבא מזמן חוויות כאלה של, לפחות לי, של, כאילו לפעמים, של להיכנס לשבת כאילו שפתאום זה קורה, אתה כאילו לא מספיק בכלל כן, מספרים על בני שהוא מוציא את העט לפני שבת, הוא אומר שבת שלום, נכון, ככה הוא מתכונן לשבת. אבל ודאי וודאי שכשהגמרא, כשהתורה מדברת, סליחה, על הכנה לשבת, כשמדברת על המן ועל כל נושא הליקוט של שבת, היא מדברת על ההכנה מראש, והסיפור הזה של הבישול בשבת הופך להיות באמת אחד היסודות המרכזיים מאוד בהלכות שבת. אנחנו מכירים אותו עמוק עמוק בכל מה שקשור לעונג שבת, לפלטה של שבת, לשאלות החמין, נכון? שנדבר עליהם גם כן בעזרת השם בהמשך, מי שמכיר את בעל המאור שכותב שמי שלא עושה חמין, היה דיון לגבי החמין בשבת, אם מותר לטמון, כותב בעל המאור את שירו הידוע, כל מי שאינו אוכל חמין, בודקים אחריו אם הוא מין, אם הוא מין, ואם מת, יתעסקו בו הממין, ואנו מצטווינו לאכול ולהשמין, ומערב שבת להטמין, ולהכין ולהזמין, וככה הוא כותב, וזה באמת, הבישול הופך להיות באמת אחד מהיסודות של הכנת השבת, יותר מזה גם הדיונים לגבי גוי ומלאכת שבת וכולי וכולי, הדברים בסופו של דבר יסובו מאוד 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 סביב הבישול, כפסגת הייתי אומר, המלאכה של, של הכנת האוכל, תחשיבו על זה רגע, זאת אחת המלאכות המשמעותיות ביותר. אני מתקדם טיפה כי רוצה לקפוץ אל ההלכה. מה שואלת ההלכה בסוף שהיא נתקלת בבישול, וכשבישול הופך להיות, כשבישול הופך להיות בישול, אז מה השאלה המרכזית? מה הוא בישול? מה הופך דבר להיות דבר מבושל? איך עונים תשובה לשאלה הזאת? על אפשרות אחת היא לחפש דוגמה. כלומר, אני שואל עוד לפני התשובה לשאלה, איפה אני מחפש את התשובה לשאלה מהו בישול? אני רוצה לדעת מה זה בישול לשבת. מה מגדיר בישול כבישול לשבת? אפשרות אחת, לחפש דוגמאות קונקרטיות של דברים שמותרים לאסורים לשבת, ולפי זה לדעת. אפשרות אחרת,
בישולים
אחרים. חפש בישולים בהלכות אחרות. אסור לבשל בשר וחלב? אסור. אסור, מה? בישול לעכו. יפה. אז יש לנו הגדרות שונות לבישול, ואני יכול לחפש גם במרחבים הללו. מה עוד אפשר, איפה עוד אפשר לחפש מה זה בישול? אין דבר הלכות שבת, מר בכלל, אני עושה
בעולם,
בוא לראות בעולם, למה אנשים קוראים בישול בעולם, נכון? כמובן רלוונטי ללכות נדרים, אבל יכול שזה יכול לעניין אותנו. מי שלמד כבר את סוגיית הפתיחה של כל השופרות כשרים, יודע שהשאלה של איך קוראים לדבר בעולם היא מעניינת לפעמים. יפה. אינטואיציה, מה זה בישול? להכין אוכל? חתכתי סלט? רק שנייה, בואו, אברהם, הנאה, תנו לי רגע לשוחח איתו.
להכין אוכל. אולי עם חום.
להכין אוכל עם חום. מישהו יש לו פה מכונת קפה בבית? שעושה ככה את הקפה לא כל כך חם? זה בישול? כאילו כזה חצי חצי כזה, זה בישול? אל תוותר דרך אגב, אם אתה חושב שכן תגיד. לא.
לא, אני לא אומר שזה לא בישול, אני לא יודע איך עובדת מכונת קפה. עדיין נראה לי ש...
שאלה היא משהו של
קורן. שאלה מצוינת. להכניס מים לתוך המקפיא שהפכו לגלידה זה בישול בשבת? מה התחלת להגיד יובל? שכחת?
מה שואל, פופקורן.
פופקורן זה בישול? מה קורה בפופקורן?
כשהיה
כמו טיגון, כל הספחים. אז טיגון זה בישול, אתה כבר למדת את זה ביחוד בסבחר. כן.
נראה לי שסתם,
בישול
יכול להיות לשינוי צורה של משהו. לקחתי משהו, העברתי אותו לתהליך והוא נהיה משהו אחר.
תן דוגמה.
סתם נגיד פופקורן מה שנאמר, אז לקחתי את הגרעיני טירס האלה, גם כן, יכול להיות שזה כן קשור לחום, והפכתי אותם למשהו אחר, ועכשיו אני יכול לאכול.
פנטסטי, פנטסטי. אז אנחנו מתחילים להתגבש לאיזשהו סוג של תשובה, אנחנו כמה לא צריכים להסכים עליה, והיא גם לא תהיה, אנחנו לא פוסקים פה הלכה, אז אנחנו יכולים להרהר כרצוננו, אבל אם אני שומע נכון את מה שנאמר כאן, אתם אומרים שינוי צורה על ידי חום. אנחנו עומדים פחות או יותר מאחורי הניסוח הזה? שינוי צורה, כן. או, הקשה עליך, מאיפה אתה שואב את ההגדרה הזאת כמובן? מבישולי עכו. צו אחד זה בישול אחר, בישול שנייה. בישולי עכו, אנחנו מכירים באזור בישולי עכו שזה מרחב אחר של בישול, נכון? שמה שמגדיר, יש שתי הגדרות לדברים שאסור לאכול בשום בישולי עכו. א', בהנחה שזה קשר, א', דבר, בוא נתחיל מהשני כי זה הראשון, כי זה עוד רגע אני אגיע אליו, שלא עולה על שולחנם של מלאכים, ואגב, יש חקירה לגבי קורנפלקס. מישהו כתב שאצל מלכת אנגליה גילו שיוכלת קורנפלקס, ואז מכאן שזה עולה על שולחנם של מלאכים. והיה מי שאמר שאינה ראייה, כאילו של היום, מלאכים זה לא מלאכים של בה. משהו שלא עולה על שולחנם של מלאכים, הוא לא נחשב בישול לעקום, לא מספיק חשיבות יש לו. אבל הראשון שאמר פה חובב, כן, השני שהוא הראשון, זה שנאכל כמות שהוא חי. כלומר, דבר שנאכל כמות שהוא חי, יכול להיות שהבישול שלו הוא לא בישול. למה? כי לא, בעצם תיקנתי את תחילתו. נכון, בן תרוסאי זה דוגמה, אני אקח דוגמה מאזור אחר, למשל יש גמרא מסכת ברכות שדנה בבישולים של ירקות. יש שם דעה להלכה, שלא לא נפסקה בימינו, אבל שאם אתה אוכל קישו, הרי קישו אפשר לאכול, אוכלים אותו חי? לא.
אפשר.
אז תביאו לי משהו שלא אוכלים חי, דלת?
דלת,
תפוח אדמה. תפוח אדמה? טוב, הילדים שלי מוכיחים אחרת, הם לוקחים את הצ'יפס לפני שהוא מוכן. לא, זה טעים לי, זה טעים לי. אבל בסדר. תפוח אדמה כזה, או דלת כזאת, נראה לי שהגמרא מביאה דוגמה על קישו ודלת, אם אני זוכר נכון. אומר, יש דעה בגמרא של דעת רבי יוחנן, אם אני זוכר נכון, שמברכים על זה לפני שזה מבושל, שהכל. ואחרי שמבשלים, מברכים על זה, בורא פרי האדמה. אבל מלפפון, או עגבניה, או לא, עגבניה, מלפפון ודאי, מברכים עליו עכשיו, בורא פרי האדמה, ואחרי הבישול, יברכו שהכל.
כמו שאומר שמן זית, שמברכים עליו בורא פרי האדמה.
כמו שאומר שמן זית, כמו שאומר הרב ליאור, על שוקולד. מה מברכים על שוקולד? הרב ליאור, מברכים בורא פרי האדמה, כי זה דרך אכילתו. זה רק שהכל שוקולד, או הרוב שוקולד, אמנו, כידוע, הרוב זה זיו. עכשיו, אני לא רוצה להקיש מיד, כמובן, וכולי, אבל בעצם השאלה היא, כן, אם הפרמטר הוא תיקון האכילה שלו, אז השאלה היא, האם הוא נאכל חי, יכולה להיות פקטור, ככה זה לפחות לגבי בישולי הכל. אני רגע מוסיף עוד נתון, סליחה, אני בכוונה מעורר למחשבה. מה אתם אומרים על מים? הפניתי אתכם, מה אתם אומרים על בישול מים בשבת? צורה אין פה, שינוי צורה אין פה. אם זה לא מים עם חיידקים ממחברת, אז הם רואים לשתייה גם לפני וגם אחרי.
אבל כן אפשר לדבר על זה שהם מתאפשרים לשימוש שלא היה קיים קודם.
אוקיי, השאלה אם זה הגדרה של בישול.
נכון.
הנה חנמי. ועוד נתון שאמר אילון קודם, סליחה אילון, מאדים ובישול אחר בישול. כלומר, יש לי מרק, נכון? מבושל כבר, כל צורכו, לא בן דרוסאי, מבושל כל צורכו, ועכשיו הוא נבשל אותו עוד פעם. אז הוא כבר מבושל? אפשר לבשל משהו מבושל עוד פעם? בסדר? אני פותח את ספקטרום השאלות, אנחנו נתחיל לענות היום, נסיים את השאלה בשבוע הבא, אבל שנבין איפה אנחנו נמצאים, כן. אוקיי. אני מתקדם טיפה. תוך כדי הדיון פה דיברנו על אוכל, על משהו שראוי למאכל. אבל אחת הנקודות המעניינות היא שכשבסופו של דבר המעט של הטקסטים, של הגמרות שיש לנו שעוסקים בבישול, או בראשונים, הדיונים המאוד מאוד חריפים, הם על, לא רק על דברים שהם דברי מאכל, אחד הדברים המשמעותיים ביותר זה הדיון של הרמב״ם על מתכות. מה אומר הרמב״ם על מתכות? אז רש"י מה הסביר שמה זה בישול? ודאי ראיתם, מי שלא ראה יקשיב. בישול זה?
ריכוך.
הפוך, זה ריכוך. אומר רש"י, בישול זה ריכוך, באמצעות חור. דוגמה? קלאסי? תפוח אדמה. או, למשל, עוף.
אבל מה הוא אומר על חלה?
חלה? מצוין, שאלה טובה. אני אומר מה אומר רש"י. הרמב״ם אומר שגם ריכוך וקישוי הם תולדה של מבשל. בסדר?
כלומר, הם לא הגדר עצמו, הם רק תולדה?
כן, אבל אני פחות עסוק מלהגיד שזה לא הגדר עצמו, אני עסוק להגיד שזה תולדה של מבשל. כאילו, זה במובן, מבחינת הרמב״ם, שני הצדדים, גם הריכוך וגם הקישוי, באמצעות חם, הם תולדה של מבשל. עכשיו, אני כרגע מניח את זה בצד. אני צריך כאילו לדבר על זה קודם ולא דיברתי ואני אסתבך עכשיו. בוא נשים את זה בצד. בסדר? נגיע לפרק שביעי. מתי? עכשיו, אומר הרמב״ם שכשאדם מחמם מתכת, בסדר? תהיו איתי רגע. אדם מחמם מתכת, אומר הרמב״ם, הוא חייב משום מבעיר. אומר על זה הרייבד, למה מבעיר? גם משום מבשל. למה?
כי אתה אמרת שריכוך...
שיתוסך, נכון? שכשאתה לוקח משהו מוצק והופך אותו לרח באמצעות החום, הרי שאתה מבשל. אומר החזון איש בעקבות הדבר הזה, ממילא כל אדם שמחמם ברזל בשבת, חייב משום?
שני
להבין. מה? מבעיר אם הוא יבעיר, אם תקרא לזה אש, ומבשל אם הוא ריכך את החוט לאט. ומכאן נגיע החזון איש
בנושא. מבשל זה לא עניין של חיסון, זה לא ריכוך.
אז אמרנו, שתי אפשרויות.
בתוך הבישול זה לא הריכוך, לחיסון שלה, שאחרי שאתה מוציא את המים, שיותר חזקה, יותר...
אוקיי.
ואז זה הפיכה למשהו טוב, ולא כריכוך אפשר
להגיד,
הפיכה לאי...
זה ניסוח שהוא ניסוח מעניין. שמעת אותו ממישהו?
נראה לי... נראה לי זה הכוונה.
טוב. לא יודע, לא חשבתי על זה ככה.
מאיפה מגיע הרעי לדבר על זה שיכול בשביל לא באוכל?
תגידו אתם, איפה מגיע הרייבד לדבר על זה שיכול להיות בישול או באוכל?
הגמרא
מדברת על בישול או באוכל.
וגם הרמב"ם מדבר על זה, לא הבנתי.
כן, זה שהרמב"ם מתייחס לזה כמבהיר.
אבל הרמב"ם גם אומר על ברזל, מדבר גם על ברזל בהלכות בישול.
אבל הוא מדבר על ברזל בהלכות בישול, אבל הוא אומר שרק אם אתה הרייבד אומר שכשהרמב"ם מדבר על שריפת הברזל, עוד שנייה, כשהרמב"ם אומר כשאתה שורף את הברזל, הרמב"ם אומר מפורשות אתה חייב משום מבהיר. ואז הרייבד אומר, נכון, זה לא, זה שתי תנפרה, שאתה חייב משום, לשיטתך הוא אומר, אתה חייב משום מבשל. הייתי באמצע להגיד משהו, הגמרא בעצמה, לפני הרמב"ם, כשהיא מדברת על דוגמאות לבישול, היא בסופו של דבר מדברת על דברים שהם לא מאכלים. וזה חידוש עצום. אומר הרב עובדיה, לא יודע אם ראיתם מישהו ראה, את החזון עובדיה? אתה חווה דעת?
לא הבנתי, אבל פספסתי משהו. הרמב"ם אומר בפירוש שהמתיח אחד בכל מיני מתכות, הרי זה תולדת מבשל.
נכון.
אז למה זה
מבהיר? ואיפה הוא מדבר על מבהיר?
אני יודע, הוא מדבר ממש על בטיח בהלכות בישול, כאילו.
לא, לא, אני... אין לי פרק תשיט עדיין פשוט, אז אני...
אז מה? כאילו... קצת אין לי מדבקות, אבל...
אין לך מדבקות? אני צריך לנחש.
טוב, אתה רוצה להגיד מה הכתוב?
לא, לא, אני אסתדר. אני אגיד את המסביב
ששבלו את השבלו. תלוי במחשב, זה שתיים.
כותב הרב במלכות שבת פרק י' ב' הלכה א', וכן המדליק את הנר או את העצים, בין להתחמם, בין להעיר, הרי זה חייב, נקודה. המחמם את הברזל כדי לצרפו במים, הרי זה תולדת מבעיר וחייב. אמר אברהם, ולמה לא משום כמו מבשל, ולמה לא משום מבשל כמו שיחת לאתונה דמיר פרפי ועד הרקמית שבת עין דלת.
אז באמת מה ההבדל ממה שהרמב"ם אומר בפירוש? כאילו זה סתירה ברמב"ם, לא כמו גמרא. שמה?
כן, אנחנו קוראים הלכות שבת פרק י"ב על הפעל. הרמב"ם אומר שהמחמם את הברזל כדי לצרפו במים, הרי זה תולדת מבעיר וחייב. כותב על זה הרייבד, אמר אברהם, ולמה לא משום מבשל כמו שיחת לאתונה דמיר פרפי ועד הרקמית שהגמרא אומרת בשבת עין דלת. נכון? שמכיוון שאתה מרכך את הברזל ואחר כך אתה מקשה אותו חזרה במים, אתה חייב משום מבשל, כי בעצם, ולא, אני לא יודע אם לא או לא רק, אבל לא יודע, שאלה מעניינת, רק או גם, שאלה מעניינת. אתה אומר, לכאורה יש כאן סתירה ברמב"ם.
עכשיו לא הבנתי משהו.
לא, לא, אתה צודק.
לא, שאלה מה המטרה שלו.
מה זה?
ואם הוא רוצה לשרוף את הברזל זה יהיה מבהיר, קיר?
לא, מה שהוא רוצה זה הוא אומר בפירוש לחמם את הברזל כדי לצרפו במים. המעבר הזה מחום לקור, הוא רוצה שהברזל יהיה חם מאוד ואז לקרר אותו, אז באמת זה נשמע גדימה שאתה אומר.
אולי אם הסיפור היה המים, אז היה מחמם משום מבשל.
לא, הוא לא רוצה לחמם את המים.
הוא, במקום שאומר, אם הוא היה רוצה לחמם את המים, אז הוא רוצה לחמם את המים.
כן, לא, אני... טוב, התלבטתי אם להיכנס לזה. התפתח פה דיון בהמשך בעקבות הדברים האלו של הרייבד והחזוני יש לגבי נורות לאט בחשמל. כי הרב שלמה זלמן חלק על הדבר הזה, הבאתי פה ציטוט שלו. הרב שלמה זלמן כותב, אני קורא. אפילו אחי סובר הרייבד וחשיב רק בישול ולא מבהיר. זה בישול ולא מבהיר, אני קורא אצלי, מנחת שלמה א' י"ב. כיוון שהמתכת עצמה אינה בוערת, ובעברתה לא נתחדש ונתרבה אש שלא היה קודם. וכמו שאמרנו שהחום רק עבר מן האש ונכנס תוך המתכת, ונמצא שהמחמם הוא רק מעביר אש ממקום למקום, כלומר מן הגחלים אל המתכת ולא מעביר. מה שאין כן, בהדלקת החשמל, אשר מקודם לא היה כלל שום אש, ורק האדם בלחיצתו על הכפתור הוא ממציא ומוליד אש חדש בחוץ של מתכת שבתוך המנורה, וחי גבנה ייתכן זה נקרא שפיר גם לרייבת בשם מבעיר אש. כיוון שבפעולתו לא הדליק את החוט מאש אחרת, רק המציא והוליד אש שלא היה כלל תחילה בעולם. טוב, זה דיון פנימי, תלבט לגבי כמה להיכנס אליו, לגבי היחס בין מבהיר לבשל וחשמל. יש לי פה עוד איזה הערה שמצא חן בעיניי. כותב רב שלמה זלמן גם,
ככה. תראו כמה להכניס אתכם לזה. לרייבד העיקר הוא הריכוך. ומעטה אף אם לומר שגם בהדלקת חשמל חשיב כמרכך את החוט שבתוך המנורה, מכל מקום זה ודאי לא ניחלה, שהרי הריכוך גורם קלקול והפסד לחוט. ואין דיון אחר. בואו נחזור רגע אחד, בסדר, מי שאיבד אותי שנייה, זה היה, לא יודע אם זה עזר או בלבל, אבל שנייה רציתי לראות את ההבדל בין מביר לבין מבשל. כלומר, לפי באמת הרייבד יוצא מצב שגם כשאדם מחמם מתכת, שבסופו של דבר הוא מצרף אותה במים, והוא עושה את זה כחלק מהשלבי ההכנה שלה, אומר הרייבד, גם במקרה כזה יהיה חייב משום בישול.
במקרה, מה זה, שהוא מחמם מתכת, היא לא הופכת לנוזל כאילו.
לא, היא מתרככת.
זאת אומרת, זה לא...
היא מתלהטת כאילו.
זה לא כמו המקרה שהרמב"ם מדבר עליו אצלנו.
שהוא ממש הקיף אותו לגמרי. זה נראה לי...
אבל טוב, אבל גם, אז גם הרמב"ם אומר שבישול הוא לא רק באוכל.
נכון, זה ודאי. מהצד השני, עוד פעם שאיבד אותי, סליחה, אני סוגר סוגריים, אומר הרב עובדיה, האם כאשר אני אדון לגבי ביצה קשה, מה קורה בביצה קשה? אני לוקח משהו רך, ובאמצעות הבישול מה אני עושה? מקשה אותו. האם לשיטת רש"י אפשר יהיה להגיד שאני לא מבשל? כי לפי רש"י, הגדרת בישול דאורייתא, לבריאות, זה רק שאני מרכך. או למשל, לגבי טוסט, אולי אפייה בכלל, אם אני לוקח משהו רך והופך אותו לקשה, כן? אם אני הופך משהו עד שהוא נהיה צנימי.
מוזר, כי המשנה פעולה זה אפייה.
נכון. אומר על זה הרב עובדיה, זה נכון שהגדרת רוב הראשונים שפסקו להלכה בעקבות רש"י, שלא כמו הרמב״ם, שכדי שדבר יתחייב בו בהלכות שבת, מישהו צריך לרכך ולא לקשות, וכך נפסק להלכה בדרך כלל, זה נכון. אבל לא באוכלים. באוכלים הכללים הם אחרים. בסדר?
אפשר רק משהו?
כן.
הרמב״ם כותב בהלכה א' בפרק ט', האופק הגדול את חייו, אחד האופק הפרט והמשך והמאכל וסמנים, רואה לכם את המים כל עניין אחד. ולכן שם הוא דיבר דווקא על זה שזה לא צורך המים, כי אחרי באמת לא אכל גם את המשך, ושם זה רק מצד את הזה, ולכן...
נכון. אני חושב שזה מה שאמרתי עכשיו בשם הרב עובדיה. כלומר, שיש הבדל בין לדון במלאכת הבישול כמושג עקרוני בשבת שקשור לשאלת הריכוך והקישול, לבין לדון לשאלת מלאכת הבישול כשאלת תיקון המאכל. עכשיו, אנחנו מבינים לבד שזה מוזר מה שאמרתי עכשיו. נכון? כאילו, תן הגדרה של המלאכה. מצד שני, אם באמת המלאכה הזאת מקורה בסידור הדפת, אז כל מה שהיא באה להגיד זה שמדובר כאן על תיקון מאכל באמצעות חימום. והתחילו פה שוב השאלות, מה קורה לגבי קירור וכו', ויש לנו הגדרה של איסור בשבת של תיקון מאכל. יש דבר כזה של תיקון מאכל. שהדחתם זו יגמר מלאכתן. מה זה? שאלה טובה, אני צריך לדבר על זה. צריך לדבר על זה. בדיוק, כי במקומות שבהם לא נוכל להגדיר את זה כבישול, כן, עוד פעם, אני, תבינו ברמה, לא שיעור למדני, אבל רגע אני רוצה לשים את הדברים. יש פה קוטב אחד של הגדרת בישול ברמה למדנית, בישול בשבת. והוא יוגדר באמת, על פי רש"י, על פי הרמב״ם, כריגוך וכקישול, והוא יהיה אובייקטיבי, הוא לא יהיה קשור רק למאכלים. ויש לנו הגדרה אחרת שקשורה להכנת אוכל באמצעות חימום, או גמר מלאכה של אוכל באמצעות חימום. ושתי הגדרות הללו הן בדרך כלל חופפות, אבל הן לא תמיד חופפות. לכן אומר הרב עובדיה, ואומרים אחרונים אחרים, יש
מקור... יש אופציה לבשל ולא אוכל.
מה זה? יש אופציה, לא יודע אם לבשל, אבל לעבור על איסור בישול, גם כשהוא לא אוכל, ומצד שני יש אופציה להתחייב ולחוט בישול באוכל, גם אם לא עמדת בקריטריונים של בישול של ברזל. זה בעצם האמירה.
שזה כאילו ביצה קשה.
שזה נגיד ביצה קשה. שזה אמירה, עוד פעם, זה אמירה למדנית, אני לא יודע איך למדנים כאילו, מה הייתי עושה, מי הייתי מלמד פה עכשיו גמרא, כשהייתי צריך להסביר את הניואנס הזה, אבל ההלכה, בוא נגיד רגע, אמירה מטה התחתית, ההלכה בהרבה מובנים היא לא מחויבת ללמדנות. בסדר, אני מבקש סליחה מהלמדנים. ההלכה לא מחויבת ללמדנות. ההלכה בסופו של דבר, למרות שיש גם סימנים של רב חיים מבריסק, קל הרמב״ם בהלכות שבת, בסופו של דבר ההלכה עובדת אחרת. וההלכה, יש לה כאילו איזשהו סוג של רציונל אחר. ולמשל, כשההלכה באה לאסור הכנת אוכל בשבת באמצעות חימום, אז ברור לחלוטין שהיא תאסור ביצה קשה. אממה, יגדיר רש"י שבישול בעקבות ברזל הוא רק ריכוך, בסדר, אז נמצא את זה אחר. זוכר שהלכתי לרב אוירבך יחד עם חברותה, שיעור בית במעלות, עבור בך מטבריה, כן? שלמה זמן בדיוק נפטר באותה שנה, או שנה לפני או שנה אחרי, אתה זוכר, הוא יודע, סמוך לדס, והלכנו כי הסתבכנו עם מוקצה של אש. כתוב בגמרא, הנח לנר שמן ופתילה, הועיל ונעשו בסיס לדבר האסור. כלומר, הנר והשמן והפתילה אסורים בטלטול בשבת, כי הם בסיס לדבר אסור. מה זה הדבר האסור? השלהבת. למה השלהבת היא אסור בשבת? מה אסור טלטל שלהבת בשבת? זה אחת הדעות, אבל יש דעה אחרת, שם שתי דעות בגמרא. לא, נגיד שזה לא בעיה של שמה יחבא, אז מה הבעיה? זה מוקצה. איזה מין מוקצה זה?
זה נולד.
אפשרות אחת להגיד שזה נולד, כלום זמן אני אומר שזה נולד. קיצור, הלכנו לרב אורבך. אמר רב אורבך שיש מישהו מהאחרונים שרצה לומר, נראה לי שהתכוונו לעצמו, או למישהו שרב אורבך, שרצה לומר שיש עוד סוג של מוקצה, שנקרא מוקצה של אש. אבל יש מוקצה מחמת גופו, מוקצה מחמת חסרונית, יש מוקצה של אש. מה בעצם הוא רצה להגיד? הוא רצה להגיד, זה אסור. בסדר, עכשיו, אתה שואל אותי לאיזה מגירה להכניס את זה? לא, 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 אני אכנס את זה לאיזושהי מגירה. אני אומר את זה טיפה בחיוך, אבל אני לא אומר את זה בחיוך בכלל. עוד רגע אני אדבר איתכם על הדלקת נורות לד בשבת. טוב, יאללה, השתכנעתי. תעבירו את הדפים. יש פה תשובה של רב אושר וייס, בסדר? יש פה 10 עותקים, הייתי...
זה לבוקר, כן.
מה זה?
זה לבוקר.
זה... היית עורכים את זה לך, 10 תלמידים.
אה, השארתי עמוד אחד למישהו. מי קיבל עמוד אחד? זה שלי.
אבל שני עמודים
כבר. בסדר?
לא, פשוט זה המקור.
אה, אבל יש לי את האוצר החוכמה פתוח. מי רוצה? חבוד. אוצר החוכמה, מנחת... אה, מנחת אשר, חלק ראשון, סימן למד. בסדר? הרב הגאון, רב אושר וייס, שליטה בשו"ת מנחת אשר, האהוב עליי מאוד, כותב ככה, כבוד הרב הגאון, רב שלום בלי ירח, קיבלתי לנכון את הקונטרסים ששלח אליי, ואין אני מסכים אף לא למילה אחת שכתב. אתה חושב שהוא יכתוב? הוא רק כותב, הרב הגאון, 3 נקודות. בסדר? אני אוהב את הפתיחה הזו. אני לא מסכים לאף מילה שכתבת. לעני יודעתי שגב איזו שגיאה גדולה, מסקנתו חמורה ביותר, ויש בה מכשול לרבים, באיסור דאורייתא רחמנא ליצלן. העריך כבודו בסברה וכך הביא מרבנים שונים, ובהדלקת נורות לד, יודעים מה זה נורות לד?
זה.
נורות לד זה נורות LED, מי שרוצה יש מאמר של הרב דוקטור דרור פיקסלר, על נורות לד, יכול לעיין שם, לראות איך זה עובד ולמה, ואין לזה שום בעיה לכאורה, לא מבהיר, לא מבשל, בסדר? הבעיות האלו לא קיימות שם. חזון איש טען שבסגירת מעגל חשמלי יש בונה, אבל שלמה זמן נוכיח שזה לא, אז בסוף בסוף בסוף, לא עובדים דחול, ככה טוען הרב פיקס, בנורות לי.
אם זה בונה
זה... אם זה בונה זה אסור מאוד, אבל זה לא בונה. זה נדחה. נדחה, חזון איש אמר, כבר אורה זקן. כן, גם שלמה זמן כתב ספר רוח וכתב לידי מסתפין, הייתי אומר, מה זה אומר שהוא לא צודק. העריך כבודו בסברה וכך חביב מרבנים שונים בהדלקת נורות לד, אין לא איסור תורה ולא איסור שבות אלא עובדים בכל בלבד. ויסוד דבריו על פי דברי האחרונים שכתבו אסור להדליק מכשיר חשמלי ולסגור מעגלים חשמליים משני טעמים, משום מוליד כמו שכתב בבית יצחק ומשום בונה כמו שכתב החזון איש. ובנורות אלה אין איסור מוליד משום דלא מצינו בחדל איסור מוליד ביצירת אור, דעתו אסור לפתוח חלום על מנת להיכנס אור השמש. הביא גם מהגרש הזה שכתב שאין להוסיף לתקנות חז"ל ולסור את מה שלא אסור. בסדר? אז אין מוליד אור, יש מוליד ריח, יש מוליד, יש מוליד כל מיני מוליד, מולידי חום. אין מוליד אור, ולכן אם אתה יוצר אור חדש, אין בעיה. מה זה? אז הוא טוען שאותו דבר זה בלד, כי אתה לא עושה שם שום מלאכה, בוא נתקדם כי זה פחות ענייננו כרגע, השאלה במקום, בסדר? עיין במאמרו של הרב פיקסלר ותמצא נחת. ולגבי בונה כתב, דהי נורות האלה דומות לנורות ליבון חשמליות, ואין בהם זרימת חשמל, ואין זה דומה לבניין. וגם כאן הביא את מה שפק הגרשז בדברי החזון איש. ולא נתקרר עד דעתו עד שקבע דכל האיסור אינו אלא משום עובדה דחול. ומלבד שמסקנה זו אין לה ידיים ורגליים והיא מוטעת מיסודה, חמורה היא מאוד. וללא כל ספק יבואו לזלזל ולהדליק נורות אלה. וכמה נהגו להקל ולזלזל בעובדה דחול. וכל דבריו על רוממות קדושת השבת והחובה להחמיר בה לפנים משורת הדין. כלומר אותו כותב כתב מה? זה בסך הכל עובדה דחול, אבל עובדה דחול, איזה איסור חמור זה, וקדושת השבת, ואנחנו צריכים להקפיד ונחמיר בזה. לא יעזרו למנוע פריצה חמורה בחומת הקדושת השבת הנובעת בדבר. ולגופם של דברים זה יותר מ-100 שנים. מאז התחילו לנצל את כוח החשמל במאור ותעשייה, שגדולי ישראל דנו באיסור סגירת המעגל החשמלי. זה בכו וזה בכו. והאמת יורד דרכו, תקשיבו טוב, כל מילה פה בסלע. דיש לפלפל ולפקפק בכל הדרכים והסברות שנאמרו בזה. בסדר? אם אתם שואלים אותי מה שנקרא נקי, בכל דבר יש לי קושייה, כל הסברות. וכמו שעשה מהר"ן הדרשה הזו ארבע מנחת שלמים ושם. אך כל מי שירצה להקל בזה למעשה, הוציא עצמו מהכלל.
וכאילו בת קול יצא מן השמיים שיש בזה חשש מלאכה דורית. עכשיו, מה הוא רוצה להגיד רבו של בת? שיצא בת קול מהשמיים? מה זה?
זה החוש היהודי של כלל הפוסקים החליט שזה אסור.
זה אסור. והוא אומר שזה אסור, מה, תשימו לב למילים שלו?
דורייתא.
הוא לא כותב דורייתא, חשש מלאכה דורית.
אבל גם הוא קצת מסרק בעצם המשחק שאתה כותב יודע מי זה שיחק עליו. זאת אומרת, בסוף, מה שכותב פה, אם נקרא לעניין המדניות, זה שאין פה איסור באמת, רק הוא משתמש במושג דורייתא בשביל להתחיל. בסדר, יש דורייתא, רוצה דורייתא לגמרי כדי להתחיל.
אז עוד רגע הוא יחזור חזרה להשתמש בכלי המלאכה וידבר על הירושלמי שהזכיר פה חובה ויכנס חזרה לתוך השדה. הוא מראש מסמן, זה מה שאמרתי, להלכה, זה מה שאני אומר, ביצה קשה בשבת תהיה אסור להכין, גם אם תפסוק כרשי שמלאכת מבשל מוגדרת כריכוך. עכשיו תפתור את זה, זה מה שרציתי להגיד.
הוא לא חוזר לשחיק לפי הכללים
פה. עוד רגע.
הוא אומר שמראש זה ככה זה עבד, מראש האינטואיציה שזה אסור, אז זה אסור.
ועכשיו הוא ישחק לפי הכללים הפורמליים, אז הוא אומר לך אלא, הוא משחק משחק.
הפורמליים. לא, אין לי בעיה עם הפורמליים זה אינטואיציה.
לא הבנתי, עוד פעם?
שמראש זה עבד לפי אינטואיציה. לא, זה בסדר.
כן.
הטענה שלי עליו היא שכאילו, הוא בדיוק כאילו אומר בעצם מה שאמר זה שאמר לפניו.
נכון.
הוא רק הוא עושה את זה, אני לא דור הייתם. בסדר, שקורא.
הוא אומר משהו אחר, כי גם זה לא תחת ההגדרה המצוירת של אב מלאכה, או זה תחת ההגדרה הכללית של יצירת משהו שבא. גם לא הצלחנו להגדיר את זה.
אבל זה גם מה שאמרו עובדים בחור, כל המתה של
עובדים בחור.
לא, 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 אני חושב שהאינטואיציה הזאת היא מאוד מאוד חזקה. מאוד חשוב לו להגיד שזה דאורייתא. הייתה לי התקלות עם הבן שלי השבוע.
מה?
מה?
זה נשמע רע, התקלות עם הבן.
לא, לא, בלמדנות. חס ושלום.
את ואהב.
לא, מה זה התקלות? הוא תפס אותנו כאילו. דיברנו על איזשהו דבר, ואמרתי לו שהרמב"ם אומר שזה דאורייתא. יש לי דבר, הרמב"ם אומר שהוא דאורייתא, אני כבר לא זוכר מה אמרתי לו. אמרתי לו משהו, לא, כן, שכוייך. אמרתי לו, כן, אבל הרמב"ם אומר שזה דאורייתא. הוא אומר לי, נו, זה דרבנן. אמרתי לו, אני אומר שזה דאורייתא. הוא אומר, לא, אמרת שהרמב"ם אומר שזה דאורייתא, זה דרבנן, זה הרמב"ם אמר. אז גירדתי בראש, אמרתי, טוב, תפסת, נכון. כאילו בסוף, כל ההגדרה של דאורייתא ודרבנן, זה חכמים עסוקים בלהגיד מה דאורייתא ומה דרבנן, כן, בסוף בהגדרות. מה זה? אני לא זוכר את איזה סוגיה זה.
השאלה בעצם, אני חושב שבהקשר הזה היא משמעותית, שאני לא יודע מה קטע, אני יכול לדבר על תאורייתא ספיסר, ומה אתה עושה עם זה עכשיו כשאני צריך מוכן להקל? כאילו, במציאות, בסוף, איך אתה, כאילו, לתוך העניין, אני יודע שהרב המאוד שלו, ספיסר, הולך להתבוטף, מקל בזה באמת במקומות שבהם הוא רואה צורף מאוד מאוד מאוד.
נכון. עכשיו אתה אומר שזאת כבר שאלה של מדיניות. כלומר, אני אמר שזה דאורייתא.
האם הוא עכשיו שמש את זה שזה דאורייתא, האם במקום שבו יש הצורך כל שלהתיד את זה
ולהתייחס לכתובת כמו דאורייתא? אני חושב שהוא ירשה לעצמו במקום שצריך את הגמישות שצריך, בנורות לב.
אז הוא בעצם מסכים בשביל
אתה? הוא לא. הוא לא מסכים, לא, לא, לא.
הוא כתב, לא הסכמתי לאף מילה.
א', הוא לא מסכים. ב', מה זה?
לא יהיה לו דבר
בין דרך השמע רגיל. לא משהו יכתוב מיד, אתה צודק. שנייה, רגע, אנחנו כאילו עצרנו באמצע רבושר. אני אומר, לו יצויר שהוא היה עוצר כאן, עם הבת קול הזאת, אני חושב שבסיטואציה מסוימת הוא היה מקל בזה יותר. אני חושב. אבל עוד רגע הוא יבנה קונסטרוקציה שתסבך אותו דאורייתא. אבל אני הבאתי את הדבר הזה גם כי כאילו הדליק אותי החזוני של המבהיר והמבשל והחוטלת, אמרתי, זה פתח להגיד את זה גם כן, אבל גם כדי להגיד משהו על המכניזם של ההלכה. והמכניזם של ההלכה הרבה פעמים עובד אינטואיטיבית, כשהפוסק לא תמיד, וזה אחד הפערים שלנו ביחס לפוסקים, אנחנו מודעים מאוד 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 לעולם הפסיקה ולמה עמד בעיני הפוסק ולמה הוא יצר ולשפה ופוסט מודרניזם ורפלקסיה ופרשנות והרמנויטיקה, הפוסק לא תמיד נמצא שם. אבל לפעמים, אם אי הוא לא חזה, מה זה לא חזה? כלומר, לפעמים הפוסק נמצא לגמרי בפנים ואומר אמירה שהיא תמימה לחלוטין והיא למדנית מאוד, אתה מסתכל בחוץ, אתה אומר, שמע, הוא נאבק פה על משהו, כן, אני חושב שהחזון איש שנאבק על החשמל כדאורייתא, מקווה שאני לא, אתם מוקלט, אבל לא יודע אם תעלו את זה, נזרקה בו נבואה. ככה אני חושב. לא יודע אם הוא ידע, אבל הוא ראה בעיני רוחו ילדים יהודים יושבים אחרי התפילה בשחריס ועושים ככה. והוא אמר לעצמו דאורייתא! מה?
בתפילה.
לא, בתפילה זה בסדר, זה צורך, אבל... חלילה. הוא הבין, שנייה, הוא הבין שהוא צריך לומר שזה דאורייתא. עכשיו, הוא לא דיבר כמו רב אושר, והוא לא אמר בת קול יצא מן השמיים. אגב, החזון איש אמר שכשתלמידי חכמים דנים, אז כמו מלאכי אלוהים הם, ושכינה מדברת מגרונה, וכולי וכולי. שמה? נכון, אני חושב שהחזון איש אומר יותר מאשר הגמרא המפורשת, זאת אומרת בשפה שלו, קצת דומה לכוזרי במובן הזה, שכשתלמידי חכמים מדברים, זה בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר, הכל דאורייתא במובן הזה, והוא יצר, הוא ראה את החשמל כדאורייתא והפך את מה שעשה את מה שעשה. רב אושר הולך בעקבותיו, אני רק רוצה את המשפט הבא, בסדר? עוד שנייה אילון. ואני לכשעצמי נראה לי, יש בסגירת המעגל החשמלי בין לצורך מאור ובין לצרכים אחרים, חשש מכה בפטיש דאורייתא. כידוע, מכה בפטיש זה לא נכון, צריך לומר?
מכה בפטיש.
פעמיים במילאל, מכה בפטיש. למה? וזאת על פי המבואר בירושלמי בשבת, רבי יוחנן וריש לקיש, עבדין הווי בעד הפרק התלת שנים ופלו. כלומר, ישבו על הפרק הזה 3.5 שנים. רק לקרוא את זה, זה עושה חלישות הדעת. לא היה להם גמרא עוד. בסדר? הם ישבו על פרק המשניות, כן, אני עברתי על הפרק, הרב, הם ישבו על פרק המשניות 3.5 שנים. אף כון מיני 40 חסר אחת תולדות על כל חדה וחדה. כלומר, על כל אחד ב-39 המלאכות הם זיקקו 39 תולדות. מין דה אשכחון, מי סמוך סמכון, עד אלו אשכחון, מי סמוך עבדון, הם משום מכה בפטיש. מה שהם מצאו, סמכו. מה שהם לא מצאו, סליחה על הביטוי, הם דחפו אותו למכה בפטיש, למגירה של המכה בפטיש.
אבל זה בדיוק עובדים בכל, לא?
רגע. יפה. עכשיו, אני עוד פעם, מערה מחקרית. מי שירצה יכול לקרוא את מאמרו המופלא של גילת בספרו פרקים בהשתלשלות ההלכה, שבו הוא מדבר על כך, שדווקא השבותים שנחשבו בתקופות מאוחרות, הכי פשוטים מבחינת חומרת העבירה שלהם, שמשויכים למשנת רבי אליעזר, דווקא השבותים האלו טוען גילת, בקדמות, בעבר, היו האיסורים החמורים ביותר. בסדר, אני פה פותח עוד יריעה, אבל ככה זה שיעורי מובן, מה לעשות, אנחנו רק בתחילת הדרך. למה אסור לרכב על סוס בשבת? זה מה שמת, לא שזמורה. למה אסור לרכב על סוס בשבת?
כי לא רוכב על סוס בשבת.
כי יהודי לא רוכב על סוס בשבת. ונשע בן אבויה, רוכב על סוס בשבת. עכשיו, האם, אז מה אב מלאכה שלרכב על סוס בשבת? שמה יתלוש זמורה, נכון? בסוף זה קוצר. בסוף, כן, כשאתה מחפש את עצמך את אב המלאכה. חשש קוצר. בעצם, אסור לרכוב על סוס בשבת, אין מטפחים ואין מרקדים, ואין עולים על גבי בהמה. זה שבותים. השבותים האלו טוען גילת, והוא מוכיח את זה מחקרית מאוד יפה, במקורם היו חמורים יותר ממה שאנחנו קוראים כאבות מלאכה. אלא מאי, ברגע שנעשתה מה שנקרא האובייקטיפיקציה של ההלכה, ברגע שהוגדרו 39 אבות המלאכה, ממילא חיפשו לכל אחד לשים אותו במקום שלו, כבר אי אפשר היה לדבר בשפה של זה לא שבתי, ככה יהודי לא מתנהג, כבר לא מדברים בשפה הזו, אתה צריך איזשהו איסור מלאכה. רק שנייה, יש דברים בעולם הדתי שלנו שהקטיות ההלכתיות לא מצליחות להכיל את המשמעות שלהם. דוגמה, כיפה. אותו בן למדן שהתווכח איתי על הרמב"ם השבוע, בעבר החוק הלך תקופה קצרה, עם ציצית בלי כיפה, בגיל 3-4. מה הוא עושה? אז אמרתי, הוא ילד למדן, הוא יודע שכיפה זה אולי מנהג מאוחר של יראת שמיים, מחלוקת גרא וזה, וציצית זה דאורייתא. אבל כיפה כמובן היא הרבה יותר משמעותית מאשר שאלת התוקף ההלכתי שלה, כידוע למבינים, נכון? זה פשוט, לא צריך להגיד את זה. כלומר, ההגדרות הרבה פעמים והמשמעות והתוקף לא נמדדות רק לפי הקטגוריות ההלכתיות, שנמצאות בתוך המרחב הלמדני או המופשט, אלא נמצאות בתוך מרחב אחר, כן יובל.
למה הגדירו 39?
אז למה, עכשיו השאלה, למה הגדירו 39? אז למה הגדירו 39 אבות מנחות? שאלה מעניינת, למה הגדירו 39 אבות מנחות? קרה משהו להלכה. באו סופרים, גם בגלל חילוקי חטאות, באו סופרים, למה נקראו סופרים סופרים? עשו את כל התורה, ספורות ספורות, התחילו לתת כל מיני הגדרות, וההלכה אולי בגלל שעת לעשות לשם הפרו תורתך, שאומר הרמב״ם על רבי יהודה הנשיא, והתפזרו לגלות, ואולי ההלכה הפכה להיות ממשהו שהיה ממשי, בסדר, מילה חזקה פה בישיבה, למשהו שחיפש לעצמו קטגוריות יותר מופשטות, ואפשר לתת כל מיני הסברים. עיין גילת שם שם, אם אתה רוצה לקרוא את ההסבר שלו, אפשר לקרוא את הרב שלו על ההסבר שלו. ודאי שלא, ודאי שלא. כלומר, יש הרבה פעמים שההלכה עוברת מחוויית חיים אל ספר, או אל קטגוריות, אז היא צריכה להתקשח, אין מה לעשות. אגב, ככה לא רק בהלכה, גם בכלל ביחסים בין אנשים. הרגע שאתה נסה להסדיר משהו מסוים, אז אתה צריך להתחיל לתת גבולות. כשקמים כמה אנשים ועושים קומונה, זה טוב בסדר, ברגע שאתה מארגן לעצמך עכשיו קיבוץ, עכשיו ועדה לזה, וכמה תקציב לכל אחד, אז זה מתחיל את זה בגבולות. שמת גבולות, חלק מהדברים שפעם היו אינטואיטיביים, הופכים להיות אינטואיטיביים, אבל לא.
ואיפה הדברים שהיו אינטואיטיביים? איפה השיעודי לא אוכל לשלום?
ככה היה.
לא, כי אתה יכול להשחק את הכל, כל
האיסור,
אתה יכול
להחזק,
ברור לי שלא, וככה היה.
לא, וזה כמו אתה יכול להתחיל לדבר במושג קצת מרופל, אבל רוח הלכה, רוח החור, כן? יש לך, אי יצא איש ממחנהו. אז ממילא ברור שעכשיו להתחיל לצאת למרחקים גדולים, כאילו זה דברים שמתפתחים
מעצמם.
אתה יודע שכל מנחה. אני אומר, כל שאלה פה זה שיעור, חבר'ה, אני לא דוחה אתכם גם, אנחנו שמו שנה, בסדר? ייקח זמן, דבר ראשון נטפל בהכל. אם לא, נעשה משמר ביום חמישי כפתי תדר ונסגור את כל הפינות. אני אומר, אבל במקום עמוק, אני עונה לך, יכול להיות שזה מה שאמר תום, כלומר, אתה רואה את מה שכתוב בתורה, ואני אומר לך יותר מזה. יש דברים גם שאתה מסתכל איך גויים מתנהגים, ואתה אומר, ככה לא מתנהגים.
מה?
על גויים? זה אחר?
לא,
איך גויים מתלבש? איך גויים מתלבש?
היום
לא כמובן. אוקיי, אנחנו בבעיה. אז בוא נעשה עם זה משהו. אתה יודע שיש מקומות שבהם ג'ינס זה ירק ואל יעבור? כי זה ארקה את הדמסנה, כי זה חוקות הגויים? יש, 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 איך גוי חוגג, אז אתה לא ככה. למה עושים חופה מתחת חופת כיפת השמיים, אתם יודעים? אתם יודעים שזה לא היה פעם ככה? מי חידש את זה שחופות חייבות להיות דווקא מתחת כיפת השמיים? בדרך כלל עושים בפנים, עושים בחוץ, למה? לא הגויים במקרה הזה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, צריך להיזהר. החתם סופר, מה קרה לחתם סופר, עם מה הוא התמודד? אה?
רפורמים,
אנאולוגים, מה הם עשו? חופות? בפנים, כמו הנוצרים, בתוך בית כנסת, זאת אומרת, אנחנו נעשה בחוץ. אסור בפנים. עכשיו יש, עכשיו יש, לא, אבל עכשיו יש. זה לא נכון, עכשיו זה הופך להיות... אז עכשיו אתה צריך לדון במקום צורך, אם יורד גשם. אתה מבין הרי שאתה צריך להתחיל לנוע באי נחת על הכיסא, כי ההלכה זזה. יש איזשהו סוג של תנועה שמתרחשת כחלק מהדינמיות של ההלכה, וזה מגדיר את ההלכה כהלכה. אתה שואל אותי אם זה דאורייתא, בסדר? אני לא יודע למה אתה עושה. אני לא יודע למה אתה עושה. אבל...
גם הספרדים נהגו
בזה? או, עכשיו... ואם אני אראה לדידך שלא, זה הוכחה שאני צודק. נכון? כי זה מגיע, אני אראה מאוד בעד.
לא אוכל שאתה צודק, אבל זה יגיד שאולי ספרדי לא מחויב בדבר הזה.
אוקיי.
זה גם שאלה כמה
לא מתפשטים כמינה. לא, לא, מצוין. חברים, מצוין, מצוין. הדיונים טובים. אני לא בא לענות. בסדר, מלכם, אני לא בא לסגור. אני אומר, בסופו של דבר, מה שאני רוצה להגיד זה שבסופו של דבר, החיפוש אחרי מקורה של ההלכה, הוא חיפוש מדהים. למה תוקעים בשופר? בסדר, אתה נקרא שבוע פה. למה תוקעים בשופר? איפה זה הגיע? עכשיו צריך לתת כל מיני תשובות. אחרי שאני יודע שהיה איזשהו מינה לתקוע בשופר, או הלכה, או חיוב, או מסורת יהודית, אני יכול להתחיל לדבר על. לא תמיד אני יודע דרך אגב איפה דברים הגיעו ומה המקום שלהם. חלק מהדברים, אני אומר, טוב, זה ככה, כך עושים יהודים, למה? לא תמיד יודע. לפעמים יש לי אינטואיציות, יש לי הסברים, איזה דרשות, אני יכול לנסות. איזה אב מלאכה זה? זה כל שאלה אחרת, איזה אב מלאכה זה? למה אסור לחלוב בשבת, אתם יודעים? מה זה?
זה מעניין לשאול איזה אב מלאכה זה?
כל הגמרא שואלת. אתה לומד גמרא, זה מעניין. השאלה איזה אב מלאכה זה, תקרין בסופו של דבר על איך אתה מזהה את המלאכה הזאת. אותי, שאלה מאוד מעניינת.
טוב, אבל אם אנחנו מזהים את ההלכה מתקשחת, אז יש אבות מלאכה שמצרים והכל נכנס לאיזושהי מגירה. למה אני צריך אבל לחשוב במונחים של המגירות? אני יכול לחשוב על זה גם בלי המגירות.
כי אתה היום תוצר של 2000 שנה שחשבו על זה כמגירות, זה החיים שלך, זה החיים היהודים שלך. למה הייתי צריך, אני לא אומר את זה ברצינות, בסדר? אל תחתכו את ההקלטה באמצע. למה הייתי צריך לעבור שנים של, לא יודע מה, לימודי מחשבה שהסתכמו בכוזרי מהר"ל הרב קוק? בסדר, זה מה שעשיתי, אבל עכשיו זה, אני עכשיו נמצא במקום אחר. הגעתי לשיח, למדתי עוד כמה דברים בחיים. אוקיי, אבל זה חלק מהזהות שלי. עכשיו אני צריך לעבוד עם זה, מה יבוא שאני אתכחש לזה? נמחק את זה? זה 2000 שנה הזהות הדתית שלנו. אתה שואל אותי, רב אושר וייס עכשיו עושה מהלך שהוא מהלך מאוד 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 עמוק, כי הוא אוחז בזה ובמובן מסוים מפורר את זה. בסדר? ומגדיר את זה כדאורייתא. בואו תלכו איתי.
זה גם חשוב, כאילו.
בוודאי, אבל יובל לא שואל רק את השאלה ההלכתית, הוא שואל את השאלה העמוקה. הוא
אומר, למה אני לא אהיה יהודי אינטואיטיבי כמו שהיה לפני 2000 שנה?
כן, רוח הקודש.
במובן מסוים זה חלק מהאינטואיציה שלנו, דרך אגב, הדיבורים של הרב יובל על ההלכה הנבואית, והרב גורן קצת, מי ששמע אותי בשיעור בשנה שעברה, וקרא את המאמר של הרב שגר, סתם הרב יובל זה הרב שמע, המאמר של הרב שגר על אמירת הלל ביום העצמאות, מחלוקת הרב נריה והרב גורן, מי שמכיר את המאמר המופלא שלו, שהרב שגר בתוך ביום ההוא, זה חלק מהדרייב, של ליצור הלכה שמדברת לא רק מגיעה למסקנות אחרות, אלא גם מנהלת את הדיון ההלכתי אחרת, הרבה יותר אינטואיטיבי. הרב יובל שם, מי שיקרא אותו, בסדר? אני רוצה למשוך את הרב שגר לשם, וזה לא מתאים, בסדר? טוב, בוא נקרא את רב משה. וחידוש עצום, וואי שלוש, וחידוש עצום למדנו מדברי ירושלמי. ובניגוד, אתם איתי? ובניגוד למוזכר ראשון, למקובל מוזכר ראשון, שחז"ל התבוננו בכל מעשה ובעניין, אם יש בצד דמיון לאחת מלמדת מלאכות, ואם מצאו בצד דמיון אחת המלאכות, קבעו באיסור כתולדה למלאכה זו. אלא חז"ל, זה לא נכון, אלא חז"ל בראשית עיונם אומר רב משה, תקשיבו טוב, אלא חז"ל בראשית עיונם קבעו שמעשה זה יש בו חשיבות, תיקון וחידוש, ומשום כן מלאכה. ורק אחר כך התבוננו לאיזו מילה מלאכה הוא דומה. זה פשוט לא להאמין, זה גילת מפוארש והוא כותב את זה ככה. מדהים. לא להאמין שגילת כיוון במחשבתו ובמחקריו לאינטואיציה של רב משה. ואם המעשה יש בו מלאכת מחשבת, אף שלא מצאו בו צד דמיון למלאכה כלשהי, קבעו שיש בו מכה בפטיש. ומלאכה הזאת דמכה בפטיש, גדר כללי לכל מלאכה שיש בה חשיבות גדולה ותיקון ויצירה, עד שבסברה ידענו דעל כורחנו בכלל מלאכה היא. כלומר, מה קובע אם זה מלאכה או לא? הסברה. נכון, זה רגוש, דיברנו על זה על השכל האנושי. הסברה קובעת אם זה מלאכה או לא. מה אתה מביא לי עכשיו פסוקים, כביכול? מה אתה מביא לי? זה לא נכנס לשום מלאכה. את מי? סליחה, את מי זה מעניין? מה מעניין? שהסברה אומרת שזה מלאכה. עכשיו תחזור חזרה לדבר בתוך השפה, לא אינטואיטיבית, אלא בדיוק. אין בעיה. חז"ל יצרו תת מגירה בשביל הדבר הזה. נכון? כשהגעתי להיות ממם ב...
תת מודע של הלכות שבת.
זה התת מודע של הלכות שבת, להכות בפטיש. כשהגעתי להיות ממם באוגדה שבה אני נמצא, אמרו, אנחנו אוגדת עתודה. יש לנו 5 משימות. בסוריה, בלבנון, בעזה, באיוש, ובכל משימה שנידרש. אמרתי, מה עוד? באיראן, כאילו, בואו, תשתפו אותי ועוד משהו. יש כאילו איזה גדר כללי כזה. אם בסוף יקרה משהו שלא אמרנו, גם. לא מגיע בפטיש.
גם השם של המלאכה
אני חושב הפוך ממך לגמרי. כלומר, זה לא רק שזה לא זורע או קוצר, אלא זה מכה בפטיש, כאילו זה... אני חושב שהמכה בפטיש אולי כמו שאתה אומר. המכה בפטיש הוא כמו שאני אומר. ואף שכל דרך זו מחודשת מאוד, מצינו לה ביתיו אף בדברי הרמב״ם, המפיס. כל דרך זו מחודשת מאוד, כלומר, אינטואיציה שלי, נכון? ליבי אוימר לי שוב לבושר, המפיס שכין בשבת כדי להרחיב פי המכה כדרך שהרופאים עושים הרי לחייב משהו מכה בפטיש, שזוהי מלאכת הרופא. בסדר, מי שנקטע לו עדף באמצע שיסתדר. הוא מבואר בלשונו, דייש במפיס מורסה מלאכת מכה בפטיש משום שזוהי מלאכת הרופאים. ולא כפי שכתבו התוספות, יש בפתח להכניס או להוציא. וכל שהיא מלאכת הרופאים, על כורחנו מלאכה חשובה אם אין כמותה, ומלאכת מחשבתי, ומשום כך יש במלאכת מכה בפטיש. וכברי הוא בדברי הרמה, בבנזד, דרכתי לזה במקום אחר. אגב, באותו כיוון, מחלוקת גדולה מאוד של האחרונים, בישול במיקרוגל בימינו. לא ראית עוד רבנן? מה? בוא נגיד שאת החשמל פתרתי, שמתי שעון שבת בגרמה עם נורת לד. דאורייתא או דרבנן? מה אין במיקרוגל? חום. דאורייתא או דרבנן? אז מישהו, דרבנן, בלי אש. מה יגיד רב משה בלי ששאלתי אותו?
דאורייתא.
דאורייתא כי?
בישול.
דרך, בישול בכך. אלא אם כן תטענו כמו רב משה פיינשטיין בשנות ה-70 שהוא כותב שלא מבשלים ככה. מי שהיום בימינו דברים שמבשלים במיקרוגל, מי שלא יודע יכול לבוא אלינו לפעמים, אז דרך בישול בכך. אני אשאל עוד שאלה. מה זה? מה זה?
דרך כלל לא משתמשים, זה דבר שלא ראוי למאכל.
אוקיי, עכשיו נחקור מה קורה היום. מה אתם אומרים על כתיבה במחשב בשבת? עוד פעם, מסך לד, גוי חיבר את הפיוז ו...
אסור.
כותב או לא כותב? דאורייתא או לא דאורייתא? כותבים הפוסקים בימינו שזה דרבנן. רב שלמה זלמן כותב שאם אתה שומר לתוך דיסקט, אז זה בונה. כי אתה יוצר מעגל בתוך הדיסקט. מה קורה היום שאתה שומר בענן? אני לא יודע. אני לא יודע, אני שואל. אומר רבי יואל בן נון, סליחה, אומר רבי יואל בן נון, פשיטה לגמרי,
שכותב שתי אותיות במחשב בימינו, הוא כותב דאורייתא. למה? שמעתי את הרב יואל אומר, מה אתה חושב, שיבנו בית מקדש לא יש שם מחשב? זה מלאכת המשכן של היום. אה, תגיד היום, אתמול, שאלה מעניינת. אבל אני אומר, זה חוזר לאותה נקודה. האם מה שמוגדר היום כמלאכה חשובה, שאלה אני אכתב שתי אותיות מתוך מסמך, זה מוגדר כמלאכה חשובה, יוגדר כמלאכה דאורייתא או לא? ורב אושר אומר חד משמעית שכן.
אם היום נגיד, אם היום נגיד.
תגיד.
דברים שהיום הם לא מלאכה.
אני לא חושב שזה מגדיר את מה שאנחנו עושים היום כחרישה, לא כחרישה.
על המתת היינו מקבלים על המתת מלאכות אחרות.
אני מרשה לעצמי להגיד, ואני אומר אמירה לא אחראית, אז אני יכול להגיד אותה, שכשיבנה בית המקדש גם תשב סנהדרין ותגדיר את מלאכות שבת מחדש. נראה לי ברור לגמרי.
כן, ועכשיו
תעשה את זה שיהיה. רק להחמיר. אני לא יודע אם אני רוצה להחמיר תמיד, אבל להקל במנחות דאורייתא, כי היום לא משתמשים בהם, זה נראה לי, לא הייתי עוד אחד לשם. מה זה?
כל המסלול הזה, אפשר...
למה?
למה?
סתם.
נראה לי הרב יובל שר לא אולי לוקח את זה לכיוון של אינטואיציה.
מה אתה? לא מבינה קטן יכול להיות. הוא יכול למצוא את עצמו מפיר.
או עם ישראל. זאת אומרת, יכול להיות שדברים... יש לכם דוגמה? לא יודע, תביאו דוגמה. אם מישהו יביא דוגמה טובה, אולי נתיר פה. ג'ינס התיר. לא, דוגמה משבת. דוגמה להגיד במשהו בלכות שבת, שהוא...
אתה מניח שבת
שבת.
מי שרדתי לא נוספה בכלל מה התיר ולא
הגיד. זה לא אני מניח, זה הרב קוק מניח. כן,
זה
לא בסדר. טוב, אנחנו מרחיבים את היריעה, ברוך השם, שמח בשאלות, שאלות טובות, בסדר? הרחקנו קצת עדותנו, אבל שאלות טובות. ואף שמפשטות הסוגיה, בבבלים בראשונים פוסקים משמע נגד המרכב בפטיש, מר קליאו. כאילו, מה אמרתי עכשיו? הרי בפשטות אתה פותח מכה בפטיש, אתה מחפש הגדרות של מכה בפטיש בעגל טל, מה אתה קורא? גמר מלאכה, מכה בפטיש, מסמר אחרון. אפשר, אין הכרח מזה ללכות גם לאור בירושלמי. ואפשר, במלאכת מכה בפטיש, תרוויו יתבעו. ועיקרה, המלאכת גמר והשלמה הופר שהוא חדל ברוחב דעתם, זה כל גמר כלי בכלל, בשום חשיבות לגמר מלאכה. וכן, כל דעה ומלאכת מחשבת, יפתח חשיבותו אף שנודו מלאכה מנמקית המלאכות בזה. בסדר? גם וגם. ונראה לעניות דויסי. וכך גם לגבי סגירת המעגל החשמלי על כל צורותיה ואופניה. עכשיו הוא עובר לעברית אחרת. המעברים שלו בשפה הם מדהימים. וללא כל ספק יש בה המצאה עצומה, שאין כמותה תיקון וחשיבות להניע יסודות תבל, ויש בה חשש מכה בפטיש, בין במפעיל כלים תעשייתיים עצומים, ובין בסגירת מעגלים אלקטרונים זהירים, וכן לגבי מנורת לד. סוף דבר ברור פשוט לעניות דויסי, שיש להתייחס לדקת נורות לד כמלאכה דאורייתא לכל דבר בעניין, וחלילה להקל בזה כלל וכלל, והוא מדבר על ה... גדולים וכולי וכולי וכולי, בוא נקרא את הפסקה האחרונה ככה בשביל הכיף, יקבל לדברה ילק את הוכחה מגולה ואהבה מסותרת, וחושש אני עליו שמה נודרו למרחקים שיש, נודד, שיש בהם סכנה גדולה, ואין לערער ולערער אחר המוסכמות, פן ההרוס את יסודות הבניין, ואנם כאצבע בקירה בסברה, כן? מי אנחנו עם הסברות שלנו? אומר רב אושר וייץ, וזה כמובן מאוד משעשע שהוא אומר את זה, הוא יפרד בהלכות שבת שכבר אמרו חז"ל שאין כעררים, התלויים בסערה, הכותב וחותם באהבה ובהירה. מתוק מדבש, נכון? זו תשובה פשוט נפלאה. והיא התגלגלנו אליה כי שאלנו את עצמנו על הגדרת הבישול של ביצה קשה או של לחם שהפך להיות טוסט בשבת, לפי העיקרון של רוב הראשונים והאחרונים בעקבות רש"י, אתם איתי? שמלאכת מבשל בשבת מוגדרת רק באמצעות ריכוך על ידי חום. ואמרתי לכם שהלכה עובדת אחרת, אז הפלגתי גם לשם. כל זאת ועוד בהמשך. אני רוצה להמשיך, אלא אם כן יש שאלות קרדינליות שקשה לכם להתאפק. הרב אושר הזה שהוא עשית אותנו מהדיון על פישול, אבל הוא חשוב. כמבוא ללכות שבת. על זה? לא מציג. לא ראיתי. זו שאלה מאוד מעניינת. יש פוסקים שהחשיבה שלהם לפעמים קרובה לחשיבה שלו באינטואיציות, אבל לא ככה. זה גורף אצלו דרך אגב, לא גורף, זה חוצה אצלו המון תשובות, יש לי מהלך ארוך עליו, רציתי לכתוב על זה מאמר, אבל לא... 12 העמודים כבר של ההקלדה של המקורות כבר הקלדתי, אבל לעשות מזה את המאמר, לא עשיתי, עברתי לזה בשלושה ארבעה שיעורים פה לפני שנתיים שלוש, כדי לבשל את המאמר, ונשאר לא יתבשל. חצי בשביל. אני צריך לכתוב את זה. אני חושב שזה חוצה את לו וזה מדהים. המקום של הסברה שלו ושל האינטואיציה שלו, שהיא מתפקדת בתוך החשיבה ההלכתית, ויובל, החזרה שלו לשחק בתוך הכללים ההלכתיים כל הזמן. הוא לא כאילו שומט את זה, והוא מספיק גדול, צריך להיות גדול, עם לב גדול ועם שכל גדול, בשביל לנוע שם, וזה מדהים. זה מדהים וזה תענוג, מי שמסוגל ליהנות מזה, קורות השוטים שלו מקצה לקצה, זה פשוט הנעת שרופה, ממש. הוא בהיר וקצר בדרך כלל, וחד, נפלא ממש. טוב. הלאה, מה נגיד עוד? מה נגיד? בוא נדבר טיפה על בישול עקום. אז אמרנו שבישול עקום מוגדר על ידי שני דברים, לא עולה על שולחנם של מלאכים, ונאכל כמות שהוא חי. מה היחס בין שבת לבין עקום? בין בישול ושבת לבישול עקום, מי הספיק לראות מקורות קצת? זה אותו דבר?
לא.
יופי. זה גם לי לראות מקורות, למה?
למה? כי בישול עקום הוא רק ב...
זה גזרה, וזה
אורייתא, לא? אפשר עוד אחת להגיד תוספות אומרים שבשבת תחמירו יותר מאשר בעבודה זרה, למרות שזה לא עבודה זרה, אלא בשביל עקום. הריטב"א אומר הגדרה מאוד מעניינת, יש הבדל בין מלאכה לבין מלאכת מחשבת. זה קצת שישע אותי, וככה הוא מבחין. הוא אומר שבישול בעבודה זרה, מה שמגדיר אותו זה מלאכה. בשבת מה שמגדיר אותה זה מלאכת מחשבת. איפה עובר הגבול בין מלאכה לבין מלאכת מחשבת? זה אומר, מלאכה... כן, מלאכת, אני אנסה לנסח את זה בשפה שלי. מלאכת מחשבת זה לא רק דברים שמוגדרים כעבודה של בן אדם. כל דבר שיש בו איזשהו סוג של חשיבה יצרנית, של מלאכה, מלאכת מחשבת, מחשבת מלאכה, של מעשה מודע, מתוכנן, עוד פעם, אני אומר מילים שלי, שמוציא משהו חדש לעולם, זה כבר מוגדר כמלאכה בשבת. בשביל שתתחייב בעבודה זרה, זה צריך להיות ממש ממש מלאכה של מישהו. ואף אחד לא...
בסוף ההגדרה למלאכת מחשבת מלאכה.
מה עוד? טוב, בין שבת לבין בשר וחלב, מי שראה ראה לגבי טיגון, שהוא לא בשר, לא בישול בבשר וחלב, רק דרך בישול עשרה תורה, נכון? לגבי חלב. אתם איתי? בסדר? אומר חתם סופר, יש הבדל ביניהם, למה? הגדרה של בישול בשבת זה צריך להישאר משהו, אתה בשל משהו שנשאר, לבשר וחלב גם אם לא נשאר שום דבר, עברת על איסור בישול של בשר וחלב, זה הגדרות שונות. והגלטל אומר, כמו שאמרתם גם אתם קודם, התכלית בסופו של דבר של בישול בשבת היא תיקון המאכל. ובשר וחלב זה בכלל לא רלוונטי לשאלה, כי הגדרת הבישול היא הגדרה המלאכה. אני לא יודע מי איתי במקורות פה כבר, הפלקתי קצת קדימה. אפשר למשוך עוד אתם איתי? מי שראה קצת ראשונים, אחרונים? טוב. הגדרת בין בישול כל צורכו, מה מגדיר כל צורכו, מי ראה? רמב״ם? כמה אחוזים מהבישול זה כל צורכו? הרמב״ם אומר חצי, נכון? אומר מגן אברהם, יש שיטות שאומרות שזה שליש, אבל כאן הוא פסק מחומרה, נכון? שכבר מחצי. חצי מבישול. לא, יש במושל כל צורכו. פה אנחנו נכנסים למשהו שצריך לדבר עליו שהוא רבה, זה מצטמק ורע לו, מצטמק כפה. נכון. כמה זה יד צולדת? יופי. כמה זה יד צולדת? אז ליגר סמואל שאומר זה 43 מעלות. נכון, אומר את זה שבדקנו בעצמנו, נכנסתי את היד לתוך מים, שמתי מנחום, בדקתי כמה זה יוצא, תיזהרו במספרים שהוא כותב, הוא כותב מספרים בפרנהייט, בסדר, אבל אנחנו בצלזיוס. יש סיפור מדהים על רב שלמה זלמן, שהוא ישב פעם באיזושהי הרשעה, הוא שמע שמישהו אמר שהעוף עם הדם החם ביותר הוא ברווז. הוא אומר, ופותר לנו את שאלת יד צולל. למה? כי הגמרא אומרת, היא שואלת למה האדם ששוחט הסכין לא נאסר בגלל הדם, הוא נוגע הרי בדם שהאדם מוכן,
הוא לא היה צולדת.
אומרת הגמרא, כי הדם הוא לא היה צולדת. אומר, בוא נלך לנדוד את טמפרטורת הדם של הברווז, ואז נגלה שזה כבר לא היה צולדת, זה 39 או משהו כזה, זה לא זוכר משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את ה... 6, 9, 8, תבדקו אותי, מישהו שילך פה לבדוק טמפרטורת דם של ברווז.
זה לא אומר שזה
המצב, זה לא, אבל זה אנחנו ודאי יודעים. זה נכון? ויש ממשלה כמו שאומר, לא, יש מי שאומר שזה עד 71 מעלות, כך כותב כמו שפיינשטיין, התשובה שלו, שזה לי ששלחתי אתכם אליה, שמספק יש להחמיר עד לשם, במקרים שבהם זה מחמיר בצד הזה, שזה גם כן הצוללת. לגבי מים דיברנו, לגבי פירות, כן, כותב אור זרוע, מה קורה עם פירות? מתמקמק טעמם, אני רואה שאתם לא איתי. טוב, בסדר, עשינו משהו, קדימה קדימה, בסדר? אני מקווה שלא הקשיתי או ריפיתי, אני לא יודע, שנשאלנו ככה קצת. אני אומר שוב, מי שרוצה להיות בעניינים, אסור לסמוך על השיעור, הוא צריך לקבוע סדרים, ללמוד, לסכם לעצמו, להגיע הלכה למעשה למסקנות. היום היה עוד רכיב מבואי קצת, אנחנו שם נכנסים, קופצים למים, לבישול אחר בישול, בכלי ראשון וכלי שני, אנחנו נכנסים פה לנבחי הפרטים ההלכתיים המשמעותיים, יש פה הרבה הלכה, בסדר? וגם עוד דברים פרקטיים, שאלות של פלטות, של הכנת קפה, של מצקות במראה, של ערבוב סירים, יש פה המון 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 שאלות מעשיות שאני אכנס אליהן. דף המקורות יישלח בעזרת השם הערב, או אחר הצהריים, כבר תלוי מה יהיה העומס כרגע, אני מוכן, ואני צריך טיפה ללטש אותו ולשלוח, ומוזמנים כולם לעיין בו, בעזרת השם ביום שלישי הבא, נשוב ונעיין ונמשיך את הדברים. השאלות הגדולות שככה שאלנו על ההלכה, פתחנו הרבה, אבל ילבו אותנו על הכן.
רגע, זה בעצם
להמשיך
כאילו להתחיל ללמוד שינוי
חטא? כן, כן. שינוי חטא. הדף המקורות יכוון אתכם בתוך שינוי חטא, בסדר? סעיפים ד' ו-A בגדול, משנה ברורה, תקבות משה, חזונית, הרב עובדיה, בסדר? עד כאן.